עירובין, דף מ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ב, עמוד ב', 11 שורות מלמטה, במילים אמר רב, בספינה שהפליגה מנמל פלנדרסין. יש מזהים את זה היום, אחד מהנמלים העתיקים של רומי, שנמצא באזור איטליה, בחוף הדרומי של איטליה. הפליגו גדולי ישראל, אפשר לקרוא לספינה הזאת ספינת גדולי התורה. היו שם רבן גמליאל הנשיא, רבי אלעזר בן עזריה, שבהמשך גם כן היה נשיא, אולי אפילו באותו זמן הוא כבר היה בנשיאותו, רבי יהושע ורבי עקיבא הפליגו בספינה. יש אומרים שהם היו בדרכם לארץ ישראל, והנה, בזמן שהם היו בתוך הספינה, נכנסה שבת המלכה. היה ויכוח בין גדולי הרבנים, האם מותר ללכת בספינה בשבת? למה שיהיה אסור? כיוון שהרי הספינה הזאת יוצאה מחוץ לתחום, היא כל הזמן נוסעת, אז אם כן יוצא שהם יצאו יותר מ-2000 אמה, הם התקדמו. אז יהיה אסור להם ללכת בספינה, אולי 400, כמו כל אדם שיצא מחוץ לתחום, שמותר ללכת רק 400. אז ביניהם היה את רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, שניהם הלכו בדעה שמותר ללכת בכל הספינה. לעומת זאת, רבי יהושע ורבי עקיבא לא הלכו, לא יצאו מחוץ לארבע אמותיהם, כי לפי דעתם, כיוון שהם יצאו יותר מ-2000 אמה, יש להם דין כמו אחד שיצא מחוץ לתחום, זאת אומרת, הוא יצא יותר מ-2000 אמה מחוץ לעיר שלו בשבת, ואסור לו ללכת יותר מ-4 אמות. כמו כן, במשנה למדנו שהיה ויכוח נוסף בין התנאים האלה. לעניין, שאדם בעל כורחו הוציאו אותו מהתחום שלו, מעירו, מתחומו, מ-2000 אמה מחוץ לעיר, והכניסו אותו בעל כורחו, נוכרים או דברים אחרים, הכניסו אותו לתוך מקום מגודר, דיר של בהמות, או מקום מגודר. גם שם היה ויכוח בין רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, שניהם סברו שמותר לאותו אדם ללכת בכל המקום המגודר הזה. לעומת זאת, אותם רבי יהושע ורבי עקיבא חלקו וסברו, לא, מותר לו ללכת רק 400. מה ההלכה למעשה? אמר רב, היא הלכתה כרבן גמליאל, וגם רבי אלעזר בן עזריה, שסוברים שברגע שאדם נמצא, הכניסו אותו בעל כורחו למקום מגודר במחיצות, בשבת, מותר לו ללכת את כל המקום, בדיר ושר, מותר לו ללכת בכל המקום, וכן הדין, כמו דעתו של רבן גמליאל, גם לעניין ספינה, שמותר, אם הפליגו בשבת, הספינה הפליגה יותר מ-2000 אמה, מותר להם, לאלה שבתוך הספינה, ללכת בכל הספינה. אגב, איך מותר באמת להפליג בספינה בשבת? אז כמובן, יש על סימן שלם בשולחן ארוך בהלכות שבת. אם זוכר טוב, זה סימן ריש מם חט, או שאדם יוצא 3 ימים לפני שבת, או שאפילו אם הוא יוצא ממש בערב שבת, אם הולך לדבר מצווה, יש דרך שמותר להפליג בספינה בשבת. אז אומר רבן גמליאל, וכן אומר רבי אלעזר בן עזריה, מותר לאדם, למרות שהוא יצא מחוץ לתחום של 2000 אמה, ללכת בכל הספינה. וככה ההלכה אומר, ובאמת, השולחן ארוך, בסימן תף ה' סעיף ז', פוסק את דבריו של רב, שהלכה כרבן גמליאל, בין לעניין דיר וסהר, אם הניחו אדם בעל כוחו בתוך דיר וסהר מחוץ לתחומו, מותר ללכת את כל המקום, וכן לעניין ספינה, אדם שמפליג בספינה, אפילו אם הוא יצא מחוץ ל-2000 אמה שלו, מותר לו ללכת בכל הספינה. או שמואל אמר, בספינה אני מסכים. היא הלכתה כרבן גמליאל בספינה, שאדם ששבת בספינה מותר לו בשבת ללכת בכל הספינה, גם אם היא יצאה, הפליגה יותר מ-2000 אמה. אבל אם בעל כורחו של האדם מוציא אותו מחוץ לתחום שלו ונתנוהו בדיר וסהר, במקום מגודר מחוץ לאלפיים אמה שלו, אז לא סוברים כמו דבריו של רבן גמליאל, אלא כמו דבריהם של רבי יהושע ורבי עקיבא, שאסור לאדם ללכת יותר מארבע אמות, כמו כל אחד שהוציאו אותו מחוץ לתחום, אפילו בעל כורחו, והשאירו אותו סתם באיזה מקום בלי מחיצות. אותו אדם הרי אסור ללכת יותר מארבע אמות, הוא לא יכול להגיד, שמע, מה אני אשם? זה, לא, לא, אני, לא, לא יצאתי בכוונה, או יצאתי בלי כוונה, הוציאו אותי וכולי, זה לא יעזור. אם באדם יצא מחוץ לתחום, אסור ללכת יותר מ-400, אז גם אם מניחו אותו במקום מוקף מחיצות, הוא גם לא יכול ללכת יותר מ-400. מה תגיד? מה הבעיה? אם אני הייתי שובט בשבת בתוך מקום מגודר, היה מותר לי ללכת בכל המקום הזה, ועוד ללכת 2,000 אמה בחוץ, למה עכשיו אתה לא נותן לי ללכת בכל המקום הזה? התשובה היא, יש הבדל. ברגע שהאדם קונה שביטה במקום מגודר, אז אני אומר שכל המקום המגודר זה כמו 400 שלו. אבל ברגע שבשבת הוא נכנס למקום הזה, זה לא נחשב שכל המקום נחשב כמו 400. ככה הסברו רבי יהושע ורבי עקיבא. אומרת הגמרא, רגע, לעניין ספינה כולם מודים שאפשר ללכת בכל הספינה ולא רק 400? ודיקו לאלמה מיית, הלכה כרבן גמליאל בספינה, מה היא תמה? למה בספינה מותר באמת ללכת יותר מ-400? אמר רבא, הסבר ראשון זה הסבר של רבא, הועיל ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום. זה כמו אדם ששבת במקום מוקף מחיצות, שמותר לו ללכת בכל המקום במהלך השבת. גם פה בן אדם שבת בתוך המחיצות שבתוך הספינה. מה תגיד? כן, אבל הספינה מפליגה, היא מתקדמת, היא התקדמה יותר מ-2,000 מה, מצידי לא אכפת לי מה הספינה עושה, אני יודע מה אני עשיתי. אני שבתתי פה. ואני נשארתי פה, ופה זה המקום שביטה שלי בין המחיצות, אז אני יכול ללכת בכל המקום הזה. זה ההסבר של רבא. רבי זרע אמר הסבר שני, תכף נראה את ההבדל בין שני ההסברים. הועיל וספינה נוטלתו, כשבן אדם נאמר בא ללכת 400, הוא הרים רגל אחת בשביל לעשות פסיעה. אני מסביר עכשיו את ההסבר השלישי ברשי, שזה רשי אומר וכן עיקר. שזה ההסבר שהוא קיבל. יש עוד שני הסברים נוספים, מי שרוצה יעיין ברשי בפנים. בכל אופן, מכיוון שכשבן אדם הרים את הרגל בשביל לעשות את הפסיעה, בינתיים הספינה מתקדמת, 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 עד שהוא מניח את הרגל ועושה את הפסיעה, הספינה קידמה אותו 400. אם כן, זה כמו בן אדם שנוכרים הוציאו אותו מתחומו, כי היום הוא תהיה הולכת רק 400, ועכשיו הוא יצא יותר מ-400. אז אם כן, הועיל וספינה נוטלתו כשהוא עוקר רגל אחד לפסוע, אז הספינה נוטלת אותו מתחילת 400 שלו, ומנחתו בסוף ה-400 האחרות, וזה כנחשב שהוציאו אותו ממקומו ושמו אותו במקום אחר, אז יש לו עכשיו במקום האחר 400, כמו אדם שהוציאו אותו מתחומו ושמו אותו במקום אחר, אז כמה מותר לו ללכת? 400, מאותו מקום ששם הניחו אותו. הספינה הניחה את הבן אדם במקום האחר, אז מפה ועלה יש לו גם כן 400. אז אם כן, כל פסיעה שהוא פוסע הוא במקום חדש. במקום הזה מותר לו ללכת 400, והוא פוסע עוד פסיעה, ועוד פעם מוליכים אותו, הספינה הרי מוליכה אותו. אז כל פעם, כפי ששם את הרגל, פה זה מקום חדש, מותר לו עוד 400, עוד 400, אז הוא יכול ללכת בלי גבול. מה ההבדל בין הפירוש של רבא לפירוש של רבי זרע? מה ההבדל אם אנחנו אומרים שמכיוון שאדם שבת בין המחיצות, אז זה נחשב כל המקום שבין המחיצות כמו מקום שלו, כמו 400 שלו, שזה פירושו של רבא, כמו שאמרנו, לבין הפירוש של רבי זרע, שמכיוון שבן אדם נמצא בספינה והספינה לוקחת אותו ממקום למקום, אז כל פעם יש לו 400, כי זה נחשב שהוציאו אותו למקום אחר, ובמקום אחר יש לו עוד 400. מה ההבדל ביניהם? איקה ביניי הוא שנפחתו דופני ספינה. ההבדל הראשון ביניהם, שנפלו המחיצות. נהיה כמו רפסודה כזאת, כמו ספינה כזאת ששטה בלי מחיצות. אז לפי דעתו של רבא, אדם כזה לא יכול ללכת יותר מ-400. מה תגידו, שבת באוויר המחיצות האלה? אין פה מחיצות. אז יהיה אסור לו ללכת יותר מ-400. אבל לפי רבי זרע, מותר לו ללכת יותר מ-400. למה? כי כשמרים את הרגל, הספינה מקדמת אותו. שמה אותו איפה ש... כשהוא בא להניח את הרגל במקום אחר, זה כאילו שמו אותו במקום אחר, ופה יש לו 400, ככה כל פעם יש לו עוד 400 ועוד 400, יכול ללכת בלי סוף. עוד הבדל בין שני הפירושים, אינמי, בקופץ מספינה לספינה. יש ספינה אחת, לפניה יש ספינה אחרת, הוא בא והולך מספינה אחת, מדלג לספינה אחרת. אז לפי דבריו של רבא זה אסור. כי אתה שבתת בעבר מחיצות של ספינה ראשונה, איך תולך הספינה השנייה? שם לא שבתת. לעומת זאת, לפי דבריו של רבי זרע, שבן אדם, כל פסיעה שהוא עושה, בעצם הספינה לוקחת אותו ל-400 אחרים. אז אם כן, שם מותר לו עוד פעם לעשות פסיעה, ועוד פעם פסיעה, אז גם מספינה לספינה יהיה מותר. שואלת הגמרא, בסדר. הפירוש של רבא הוא מצוין. מכיוון שהאדם שבת באוויר המחיצות האלה, מותר לו ללכת את כל ה... בכל הספינה משבת. אז רבי זרע, מה הייתה, מה לא אמר כרבא? למה הוא לא אמר את הפירוש הזה? אמר לך, אתה יודע למה אני סובר שזה לא נחשב שהוא שבת באוויר מחיצות האלה? כי המחיצות של הספינה זה לא כמו מקום מגודר שאנחנו מכירים. שטח מגודר, שאתה אומר, מכיוון שבן אדם שבת פה בפנים, אז כל המקום הזה זה כמו 400 שלו. אתה יודע בשביל מה עושים מחיצות לספינה? כדי שלא יכנסו מים לספינה. זאת אומרת, המחיצות הן לצד השני, לצד בחוץ. הן מיועדות לשמור מבחוץ ולא מיועדות לשמור על מי שבפנים. להבריח מים עשויות. אז אם כן, זה לא נחשב שהוא לשבת באוויר מחיצות. לכן אם ככה, שמאדם, אם זה היה הטעם היחיד, אם הטעם היחיד שהיה גורם לאדם ללכת בשבת בכל השטח המגודר, זה רק בגלל שהוא נמצא בתוך אוויר של מחיצות, פה זה לא נחשב אוויר של מחיצות, כי המחיצות לא מיועדות בשבילו בכלל, הן מיועדות בשביל להבריח את המים החוצה שלא יכנסו לספינה. אז הוא לא שבת באוויר מחיצות. רק מה כן? מכיוון שאני חידשתי פירוש נוסף, אני חידשתי שמכיוון שכמענם עושה פסיעה, הרי הספינה מקדמת אותו למקום אחר, כי כל הזמן הספינה הרי מתקדמת, אז אני חושב כל הזמן שהוא מגיע למקום אחר, זה כמו שנוכרים לקחו בן אדם, שמו אותו מחוץ לתחום, ואז יש לו 400, אז לכן עדיין יהיה מותר לאדם ללכת בספינה בלי ההגבלה. שואלת הגמרא, אז הפירוש של רבי זרע, פילי פלאים. באמת הבן אדם לא קונה שביתה בשום מקום, וגם אם הוא כן קונה שביתה, הספינה כל הזמן לוקחת אותו, כל הזמן מעבירה אותו למקום אחר, אז זה כמו הדין שנוכרים, לוקחים בן אדם בעל כוחו למקום אחר, שיש לו קניין שביתה חדש באותו מקום, הוא יכול ללכת שם 400. למה באמת רבא לא אמר, מה הייתה מה לא אמר כרבי זעירא? תרץ את הגמרא, אתה יודע מה? אני מסכים עם רבי זעירא בעניין הזה, שכשהספינה במהלכת, כול העלמא לא פליגי. אתה יודע, זה כל כך נכון מה שאמר רבי זרע, שבזה גם רבי עקיבא וגם רבי יהושע מסכימים. הם בכלל לא חולקים בספינה שמפליגה ושטה. כולם מסכימים שמותר ללכת בלי הגבלה. גם רבי עקיבא ורבי יהושע. למרות שהם לא רצו לזוז מ-400 שלהם. למה הם לא רצו לזוז מ-400 שלהם? אתה יודע למה? מכיוון שהם חששו כל הזמן, אולי הספינה תעצור פתאום. ואז הם לא יכולים להמשיך ללכת, אז בשביל זה הם לא הלכו יותר מ-400. כי פליגי בשעמדה, דווקא כשהספינה נעצרת, אז נחלקו רבן גמליאל יחד עם רבי אלעזר בן עזריה, מול רבי עקיבא יחד עם רבי יהושע, רבן גמליאל סובר שלמרות שהיא עומדת הספינה, מותר ללכת בכל הספינה. חופשי, אין הגבלה. למה? אז לכן אני הסברתי, אומר רבא, שמכיוון שהוא שבת באותם המחיצות, אז כל המחיצות של הספינה נחשבים כמו 400 שלו. לעומת זאת, רבי עקיבא, רבי יהושע, חלקו, הם אומרים אין דבר כזה. הוא לא שובת באוויר מחיצות. זה נחשב ספינה, הם סוברים שזה לא נחשב שהוא שבת באוויר מחיצות, לכן הם אוסרים. אגב, רבי עקיבא ורבי יהושע סוברים שאפילו מן אדם לקחו אותו למקום של מחיצות, אם נוכרים למשל, לקחו בן אדם בכוח מהעיר שלו, הוציאו אותו מהתחום, שמו אותו במקום עם מחיצות, רבי יהושע ורבי עקיבא סוברים שהבן אדם הזה אסור ללכת יותר מ-400 באותו מקום מגודר. כי מתי אני אומר שבן אדם ששבת במקום מוקף מחיצות, מותר ללכת בכל המקום והכל נקרא כמו 400 שלו, כשהוא שבת שם לפני כניסת השבת או החג. אבל אם הכניסו אותו לשם בשבת או בחג עצמו, אז אסור ללכת יותר מ-400. אסור ללכת יותר מ-400. אז גם לגבי הספינה, אומר רבי עקיבא ורבי יהושע, זה נחשב כאילו הספינה לקחה אותו ממקום אחד והכניסה אותו למקום אחר ממקום שביתתו בכניסת השבת. ולכן אני לא אומר שכל המקום של המחיצות זה נחשב שביתה, אלא מותר ללכת רק 400 כמו אחד שהנוכרים הכניסו אותו למקום מגודר במחיצות. אמר נחמן בר יצחק, אתה יודע מה? ההסבר הזה כל כך טוב. מתניתין עמידייקה במשנה שלנו ממש מסתדר כמו דבריו של רבא, שהמחלוקת בין רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה מול רבי עקיבא ורבי יהושע, זה כשהספינה עומדת, לא כשהספינה מפליגה. מה הראיה? זה במהלכת לא פליגי, כי כשהספינה מפליגה כולם יודעים ש... כשהספינה נוסעת כולם יודעים, גם רבי עקיבא ורבי יהושע, שמותר לאדם ללכת חופשי. למה? כי כל הזמן הספינה לוקחת אותו ל-400 אחרות, ושמה, ולכן מותר לו ללכת. מה הראיה שהמחלוקת שלהם זה רק מתי שהספינה עומדת? מלכתני, מעשה. המעשה שבו פתחנו. מעשה, בואו נדייק אבל במילים. שבאו אותם חכמים, ספינת גדולי התורה, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי יהושע, מפלנדרסין, והפליגה ספינתם בים. רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה. למה? זה הכל מקום מחיצות, כמו שהסביר רבא, הלכו את כולם. ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מ-400, למה? שרצו להחמיר על עצמם. האם חשבנו פעם, מה פירוש שרצו להחמיר על עצמם? הם סוברים שאסור. הם הרי סוברים, כשמכניסים בן אדם בעל כורחו לדיר או לסהר בשבת, אסור ללכת יותר מ-400. אז גם בספינה אסור ללכת יותר מ-400, כי הרי הספינה מטלטלת אותם מחוץ לתחום שלהם. רצו להחמיר על עצמם. חומרה? זה לא חומרה, זה עיקר הדין לפי דעתם. אתה יודע למה? כי הרי למה בכל אופן כתוב שרצו להחמיר על עצמם? אומר רב נחמא בר יצחק, זה הרי כל כך נפלא כמו שאמר רבא. מכיוון שהם הרי... הרי הספינה כרגע נוסעת. ספינה נוסעת. רבי עקיבא מודה שמותר ללכת את כל הספינה כשהספינה נוסעת. כי הרי בתם של רבי זרע, מה שהוא אמר, שמכיוון שבאדם מרים את הרגל לעשות פסיעה, בינתיים הספינה לוקחת אותו ל-400 אחרות, אז זה נחשב כמו שנוחרים לקחו אותו למקום אחר, ושם יש לו עוד 400, אז יש לו עכשיו 400, ואז הוא עושה עוד פסיעה, עוד פעם זה נחשב שהספינה לוקחת אותו למקום אחר, ושם יש לו עוד 400. כי כשהספינה נוסעת, כולם יודעים שמותר ללכת את כל הספינה בזמן שהיא מפליגה, אפילו בשבת. הם רצו להחמיר על עצמם, גם כשהספינה נוסעת לא ללכת, למרות שלפי דעתה מותר ללכת, שמה הספינה תעצר ואז היא אסור להם ללכת. ים רד בשלמה במהלכת לא פליגי. אם הם לא חולקים, רבי עקיבא ורבי יהושע, כשהספינה מפליגה והם גם מסכימים שמותר ללכת באותו זמן בכל הספינה, אז מובן, היינו דקטני, רצו להחמיר על עצמם, עיקר הדין מותר לכם ללכת, רבי עקיבא, רבי יהושע, תלכו. כל הספינה, אין בעיה. אבל הם רצו להחמיר על עצמו, רגע, ומה נעשה אם פתאום הספינה תעצור, ואנחנו נהיה שקועים באיזושהי סוגיה ולא נשים לב, ואז יצא חלילה שאנחנו הולכים מחוץ לתחום? לא, אנחנו מעדיפים לא לצאת מ-400. דילמה עמדה, אולי פתאום היא תעמוד בלי שהם ישימו לב אם ימשיכו ללכת תוך כדי שהיא עומדת. אבל היא אמרה שגם בספינה שהיא מהלכת פליגי, שגם בזה הם נחלקו. אם כן, אי רצו להחמיר? מה פרוש רצו להחמיר? איסור ההוא, לפי דעתם, אסור לצאת מ-400. אגב, רגע, אבל רבי זרע ככה פירש. הוא פירש שבזה הם נחלקו, אפילו במהלכת. אז מסביר תוספות ש... תראה, נכון, מה פרוש רצו להחמיר על עצמם? לא הכוונה שהם רצו לעשות איזושהי חומרה שהם לא חייבים. הם רצו להחמיר כמו הדעה שלהם. ככה מסביר תוספות. זה לא כזאת קושייה שדוחה לגמרי את דבריו של רבי זרע, שכן סובר שאפילו כשהספינה מהלכת, גם אז לפי רבי יהושע ורבי עקיבא, אסור ללכת יותר מ-400. רצו להחמיר על עצמם כמו דעתם. דיוק נוסף, שכשהספינה... קודם הבאנו דיוק ש... ברגע שהספינה מהלכת, כולם מודיעים, גם רבי עקיבא ורבי יהושע, שמותר ללכת יותר מ-400. עכשיו הגמרא מביאה דיוק, כשהספינה עומדת, אז המחלוקת. בין רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, מול רבי עקיבא ורבי יהושע. מה הראיה? מתנית אינה מדי כדקטני, ספינה, דומיה בדומה לדיר וסער. למה הם כתובים סמוכים? ספינה, מה אתה משווה את זה לדיר וסער? התשובה היא כן. כי בספינה, מתי יש את המחלוקת? כשהיא באותו דמיון לדיר וסער. מה דיר וסער דקביעי? ראית פעם דיר ששט? אין דבר כזה, הוא קבוע. אף ספינה, אתה יודע מתי המחלוקת? נעמי רק בזמן דקביע, כשהיא עומדת במקום אחד, אז רק במקרה כזה אומר רבי עקיבא ורבי יהושע, אסור ללכת יותר מ-400 בספינה הזאת. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי. הרי מה אנחנו אומרים? גם רב, גם שמואל, שניהם מודים. הלכתה כרבן גמליאל בספינה. וזה כולם מודים שבספינה הלכה כמו רבן גמליאל. רגע, יש בזה מחלוקת אם ככה, כי אנחנו פוסקים הלכה כמו רבן גמליאל, אז חולקים עליו. הלכתה מכלל דפליגי? מי אמר שהם חולקים? בספינה כתוב שרבי יהושע ורבי עקיבא ורבי יהושע סוברים שאסור ללכת אותם מ-400? כתוב סך הכל שהם לא רצו ללכת בספינה יותר מ-400 כי רצו להחמיר על עצמם. אולי הם אבל מסכימים עם רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה שמעיקר הדין מותר כן ללכת יותר מ-400 ומותר ללכת את כל הספינה. עונה הגמרא אין. הם חולקים על רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה. הם סוברים שבספינה אסור ללכת יותר מ-400, והלכה כמו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה. והתניה, יש לנו ראיה מברייתא. ברייתא אומרת ככה. חנניה, מספר לנו עדות, הוא הרי היה אחיין של אחד מאלה מהספינת גדולי התורה האלה. רבי יהושע. רבי יהושע הרי דעתו כמו רבי עקיבא. מספר לנו האחיין של רבי יהושע. חנינה בן אחי רבי יהושע אומר, כל אותו היום שמהי בספינה באותה שבת, ספינת גדולי התורה, מה דיברו כל אותו היום? ישבו ודנו בדבר הלכה. אדם יוצא מחוץ לתחום, האם מותר לנו ללכת בספינה יותר מ-400 או אסור? אמש, בערב, הכריע אחי אבא, רבי יהושע, הלכה כרבן גמליאל בספינה, שמותר לטלטל בכל הספינה, והלכה כרבי עקיבא, בדיר וסער, שאם נוכרים, הניחו אדם, הוציאו את האדם מהעיר שלו, והוציאו אותו מאלפיים ממה שלו, והניחו אותו בדיר וסער, בזה הלכה כרבי עקיבא, שהאדם אסור לו ללכת יותר מ-400. בכל אופן, רואים פה מדברי חנניה, שהמחלוקת היא גם בדיר וסער, וגם בספינה. כיוון שדיברנו על הפלגה בספינה, והפלגה בספינה, לפעמים הספינה שטה במקום גבוה מעל פני הקרקע, כי המים מגביעים אותה. השאלה אם בכלל יש דיני תחומין, כשבן אדם מפליג בספינה, על גבי מים כל כך גבוה מעל פני הקרקע. באר רב חנניה, יש תחומים למעלה מעשרה? האם אסור לאדם ללכת יותר מ-2,000 אמה, אם הוא נמצא בגובה של מעל 10 טפחים? או שבכלל אין תחומים למעלה מעשרה ומותר לצאת אפילו מחוץ לתחום, כי הבן אדם נמצא מעל גובה של 10 טפחים. איזה מקרה מדובר, מה פרושת למעלה מעשרה? אז ככה, אם יש פה עמוד גבוה 10 טפחים, ורחב 4 טפחים על 4 טפחים, ובצד אחד הוא בתוך התחום, ובצד השני הוא מחוץ לתחום. ודאי שאסור ללכת על העמוד הזה בשבת, לא תיבא אלך. אסור לי ללכת על העמוד הזה מחוץ לתחום. למה? דהרה סמיכתאי. זה נחשב כמו שהקרקע מוגבעת. הקרקע עבה, כי נוח ללכת על זה. כי תיבא אלך בעמוד גבוה 10, אבל אינו רחב 4, לא נוח ללכת על זה. האם מותר לי ללכת מעל העמוד הזה ולצאת יותר מהתחום, כשאני הולך בכזה גובה? זה דוגמה ראשונה לשאלה. דוגמה שנייה, אינמי, דקאזיל בקפיצה. אדם הולך מחוץ לתחום, הוא עף באוויר, נקרא בקפיצה. רש"י אומר, הוא אומר שם קודש, ועל ידי זה הוא מתרומם באוויר, והולך באוויר. לישנה אחרינה, דוגמה שלישית, בספינה ששטה מעל 10 טפחים, מעל הקרקעית. מהי? האם מותר ללכת יותר מ-2,000 אמה במקרה כזה שאדם נמצא בגובה מעל 10 טפחים, או שאסור, אלא רק עד 2,000 אמה מותר? אמר רב הושעיה, אתה שמע, יש לי ראיה, תשובה לשאלה הזאת מהמשנה. מעשה שבאו מפלנדרסין, אותם רבנים שדיברנו, והפליגה ספינתם בים, רבי יהושע ורבי עקיבא לא רצו לזוז מארבע אמות, כי רצו להחמיר על עצמם. מה להחמיר על עצמם? מה בעיה ללכת? יצאנו חוץ לתחום. הספינה שלנו הפליגה יותר מ-2,000 אמה. נו, אז מה אם היא הפליגה יותר מ-2,000 אמה? הרי אתם נמצאים מעל 10 תפחים, אין תחומים למעלה מ-10. אתה רואה מפה שיש? היא אמרת בשלמה יש תחומים, משום מה אחי רצו להחמיר על עצמם. אלא היא אמרת אין תחומים למעלה מ-10, מה רצו להחמיר? גם אם הספינה תעצור, אתה הרי נמצא מעל 10 תפחים, מעל פני הקרקע, אין לך איסור תחומים, אתה יכול ללכת יותר מ-400. עונה הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שהספינה הייתה במים רדודים, לא במים עמוקים. מים נמוכים. כדאמר רבא בעניין אחר, שמדובר במהלכת ברקק, בשלולית נמוכה מ-10 טפחים, כמו שנראה בהמשך על מה רבא תירץ את זה, אך הנעמי, גם רבי יהושע ורבי עקיבא, הם היו בספינה כזאת שמהלכת ברקק, והיה מים רדודים. ושם כן שהיה חיסור תחומים לכן, הם רצו להחמיר על עצמם. תשמע, עוד מעשה שמסופר במשנה שלנו, ובהמשך בעזרת השם אנחנו נעסוק בזה גם כן. פעם אחת, הרבנים היו בספינה, ופה המקרה היה הפוך. פה הם הגיעו למחוז חפצם, לא כמו מקודם שהם הפליגו קצת לפני שבת. פה הם הגיעו למחוז חפצם קרוב לשבת. ולא נכנסו לנמל עד שחשכה וכולי. זאת אומרת, עד שהם הצליחו לעגון בנמל, כבר נכנסה השבת. עכשיו השאלה, מה, אנחנו נשאר פה עכשיו כל השבת בספינה, או שמותר לנו לצאת מהספינה? אמרו לו לרבן גמליאל, מה אנו לירד? מותר לנו לרדת מהספינה? אמר להם, מותרים אתם. איך אני יודע? פה זה כבר עניין מציאותי שאני שמתי לב, שאני יודע. שכבר הייתי מסתכל, היה לו מין שפופרת כמו שנראה בהמשך בעזרת השם, איך שהוא היה יכול למדוד, היה מסתכל באותה שפופרת, והיינו בתוך התחום, עד שלא חשיכה. זאת אומרת, היינו בתוך 2,000 אמה, מהחוף, לפני כניסת שבת, אז לכן מותרנו ללכת ולצאת מהאונייה. רגע, מה בכלל השאלה פה? אם אין תחומים למעלה מ-10 תפחים בים, אז מה הבעיה? היא אמרת בשלמה יש תחומים למעלה מ-10 שפיר, מובן שאם הם לא היו בתוך התחום בכניסת השבת, אז היה אסור להם לרדת מהספינה, כי הם יוצאים מחוץ לתחום שלהם. אלא, היא אמרת אין תחומים למעלה מ-10, מה אתה צריך להגיד? היינו בתוך התחום, לכן אתם יכולים לרדת. כי לא היינו בתוך התחום היווי. גם אם לא היינו בתוך התחום, היינו 6,000 אמה רחוקים מהיישוב. מה הבעיה? הרי היינו למעלה מ-10 תפחים. כותב תוספות בדף ממהי עמוד ב', דיבור המתחיל ליקנו, שהפירוש פה, שמכיוון שהם היו למעלה מ-10 תפחים, הם לא קנו שביטה בזמן של כניסת השבת. לא קנו שביטה בשום מקום. לכן כשהם עוגנים על החוף בנמל, שם הם קונים שביטה, ולכן יהיה מותר להם לרדת. אמר רבא, פה רבא מתרץ את התירוץ. מה אתה רוצה להגיד? ראיה שיש תחומים למעלה מ-10? לא, זה לא ראיה. יכול להיות שהם פשוט הפליגו במקום נמוך, במהלכת ברקק, שלולית, דיינו מקום יותר נמוך מ-10 תפחים, היה שם מים רדודים. מביאה הגמרא ראיה אחרת. תשמע, הני שב שמעתה, 7 שמועות. דאיתמרן, נאמרו 7 שמועות בדיני טרפות רש"י מביא, שלא נאמרו במשנה, רק החכמים קיבלו את זה על ידי איזשהו מלאך. על ידי מלאך או על ידי מציאות אחרת, כמו שמיד נראה. דאיתמרן, אותם 7 שמועות, נאמרו בצפרה בשבתה, באותה שבת, בבוקר הם נאמרו, כמי דרב חיסדה בסורה. ובעד איפניה בשבתה, בשבת לפנות ערב, נאמרו אותם 7 שמועות, כמי דרבה, ככה גרסה בפומבדיטה, שזה במרחק גדול. איך זה הגיע? מי היה יכול בשבת עצמה להעביר את השמועות האלה במרחק כזה גדול? יותר מהתחום. מה נמרינו? לאו אליהו הנביא אמרינו. ואיך הוא הלך? על ידי שם קודש, הוא הלך באוויר מעל 10 תפחים, וככה הוא יכל ללכת יותר מתחומין. אליהו הנביא מובא בפוסקים, שכשהוא מגיע לעולם הזה, הוא הרי מתלבש כמו אדם, אז הוא מחויב במצוות. אז אם כן, גם לא אסור ללכת יותר מהתחום. אז איך הוא יכול להיות בסורה בבוקר ובמדיטה לפנות ערב בשבת? איך הוא יכול ללכת יותר מ-2000 אמה? כנראה שהוא הלך מעל 10 תפחים. על מה אין תחומין? למעלה מ-10. רואים שמעל 10 תפחים אין איסור תחומין? דוחה הגמרא לא. דילמה, יוסף שידה. איזשהו שד שהוא לא שומר שבת, אולי הוא זה שהעביר את השמועות האלה, והוא אמרין הוא. אבל יכול להיות שלמעלה מ-10 תפחים יש כן תחומין. מביאה הגמרא ראיה אחרת. תשמע, אדם שנודר נדר, מחכה כל כך למשיח מן הסתם. אומר, מהיום ההוא שמשיח יגיע, הוא נודר שהוא יהיה נזיר, מאז והלאה. הרי אני נזיר ביום שבן דוד בא. אז כבר היום אמור להיות נזיר, לא? כי אולי היום משיח יבוא. ספק? אז כותבת הברייתא, מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים. כי בשבתות וימים טובים משיח לא יבוא. אבל בשאר הימים, ימות החול, אסור לשתות יין כל ימות החול, כי כל יום הוא צריך לחשוש, אולי משיח כבר הגיע. תכף הגמרא תבאר, רגע, ואיך יהיה מותר לו לשתות, איך יהיה מותר לו לשתות יין בשבתות וימים טובים? אולי כבר משיח הגיע והוא עדיין לא התעדכן. אבל זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. עכשיו רגע. היא אמרת בשלמה, יש איסור תחומים למעלה מ10 תפחים. אז אני מבין, למה משיח לא בא בשבתות וימים טובים? למה באמת שהוא לא יבוא? בגלל שהוא לא יכול ללכת, הוא צריך להגיע מחוץ לתחום, והוא לא יכול ללכת יותר מ-2000 אמה, אז הוא לא יכול לבוא. אז היינו, בשבתות וימים טובים, מותר לאותו אחד שנדר להיות נזיר מהיום שמשיח יבוא, אז משיח לא יכול לבוא, כי הוא לא יכול ללכת מחוץ לתחום, אפילו לא מעל 10 תפחים. אלא היא אמרת, אין תחומים למעלה מ10 תפחים, אז אולי משיח כן יבוא בשבתות וימים טובים. בשבתות וימים טובים, המים מותר לשתות יין. עונה הגמרא, באמת, אפשר לומר שאין תחומים למעלה מ10 תפחים. מבחינה מציאותית, המשיח יכול לבוא בשבת. רק שאני אתם, למה בשבת הבן אדם לא חושש שמשיח יבוא? דאמר קרא, הפסוק אומר, ממלאכי, נביא מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, לפני המשיח אמור להגיע אליהו הנביא לבשר על המשיח. אז אני יודע שבשבת משיח לא יבוא, למה? והלועת אליהו מאתמול, הרי בערב שבת אליהו הנביא עדיין לא יגיע לבשר שמשיח צריך לבוא. אז כנראה שמשיח היום לא יבוא בשבת. שואלת הגמרא, רגע, אם אתה הולך איתי בחשבון הזה, זה לאו דווקא שבתות וימים טובים. כל יום אתה יכול להגיד מותר לו לשתות יין, כי אתמול אליהו הנביא לא הגיע. אז יהיה גם בחול, כל יום ויום מנע מלשתרש, שיהיה מותר לו לשתות. זה לא אתה אליהו מאתמול, הרי אתמול עדיין לא... לא אתה שמעת שאליהו הנביא הגיע? אתה לא שמעת. אז היום משיח לא יכול לבוא עדיין. קודם אתה צריך לשמוע שאליהו הנביא הגיע, ורק למחרת משיח יכול לבוא, אז למה דווקא שבתות? כל יום מותר לנזיר לשתות יין, כי אתמול לא שמענו שאליהו הנביא הגיע, לבשר שמשיח צריך לבוא. אלא למה בכל זאת כל יום יעשו לו לשתות יין בימות החול? כי תראה, אליהו הנביא צריך לבוא אליך הביתה לספר לך שמשיח מגיע מחר? הוא מגיע לבית דין הגדול ולהם הוא מספר, הם לא באו להתקן אותך עדיין. אמרינן, אולי לבית דין הגדול הטה, אולי אליהו הנביא כן עדכן כבר את בית דין הגדול שמחר משיח צריך לבוא, רק אתה עדיין לא שמעת מזה? אז אם כן, גם בשבתות וימים טובים יעשו לו לשתות יין, כי אולי ביום שישי אליהו הנביא בא להתקן בבית דין הגדול שמשיח מגיע בשבת, ואז איך תשתה יין? אולי המשיח אמור להגיע היום. ההכנה מלימה לבית דין הגדול, אתה. זאת אומרת, יש פה בעיה הלכתית, הרי משיח צריך להגיע באמת כל יום, אז לכן יעשו לשתות יין, אתה נדעת שאתה לא תשתה יין ביום שמשיח מגיע, משיח אמור להגיע היום, אתה יודע מזה? אז זאת אומרת, אם לא היום אז מחר, אז אסור לך לשתות יין כבר. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, משיח אמור להגיע כל רגע. אבל בכל אופן, כאן נשאלת השאלה, איך בשבתות וימים טובים מותר לשתות יין? אתה יודע למה? זה לא בגלל שאתמול אליהו הנביא לא הגיע, כי אם ככה כל יום יהיה מותר לשתות יין. הסיבה היא כי בשבת משיח לא יכול לבוא, אתה יודע למה? הוא שומר שבת, אתה יודע, אליהו הנביא שומר שבת. אז הוא לא יכול לבוא, בגלל שהוא צריך לצאת מחוץ לתחום. אבל הוא יכול לבוא על ידי שם קודש מעל 10 תפחים. יש תחומים גם מעל 10 תפחים. יש לנו הוכחה שיש תחומים למעלה מ10. דוחה הגמרא, יכול באמת להיות שלמעלה מ10 תפחים אין תחומים. משיח יכול לבוא, שבת, מבחינה הזאת. אבל למה אנחנו לא חושבים, אולי הוא יבוא בשבת באמת? אז אם אדם נדר שביום שמשיח יבוא הוא יהיה נזיר, אז שלא ישתה יין כבר גם בשבת, כי אולי משיח יבוא גם בשבת. לא. כי אליהו הנביא לא בא בערב שבת. כבר מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים. אתה יודע למה? פני התורח. כי כשיבוא אליהו הנביא, כולם יהיו עסוקים סביבו. זה ייקח את כל הזמן. מתי יכינו את המרק לשבת? מתי יקנו דברים? מתי יקנו חלות? מתי יכינו את היין? מתי ארגנו את השבת? לא יהיה זמן. לכן אליהו הנביא לא יבוא בערבי שבתות. פני התורח. טוב, אז אם כן, מובן מצוין עד לפה. שבתות וימים טובים, משיח לא מגיע. למה? כי הרי אליהו הנביא צריך לבשר לפני שהוא מגיע. ובערב שבת וערב יום טוב הוא לא מגיע. אליהו הנביא. כדי לא להטריח אותנו לקבל את פניו, ואז לא נלנו זמן להכין שבת. אז בשבת משיח לא יבוא, כי בערב שבת אליהו לא יכול להתקן אותנו שהוא תכף מגיע המשיח. טוב, הבנתי. עכשיו יש לי שאלה, רגע. ומשיח כן יבוא בערב שבת? אנחנו הרי גם נצטרך לקבל את פניו, וזה ייקח לנו זמן, ואז לא יהיה לנו זמן להתארגן לשבת, אז אולי גם משיח לא יבוא בערב שבת. כסלקא דעתא, חלה בדעתם של האמוראים, מדליהו הנביא לא עתה בערב שבת, כדי לא לקחת את הזמן של אנשים בערב שבת. גם משיח נמי לא עתה, לא עתה בערב שבת. אז אם כן, נשאלת השאלה, גם במעלי שבתא, לישתרי, שיהיה מותר לאדם שנדר, שהוא יהיה נזיר ביום שמשיח יבוא, גם בערב שבת ובערב יום טוב יהיה מותר לשתות יין, כי בערב שבת משיח לא מגיע. צריך להיות רגוע. ערב שבת משיח לא מגיע, כי הוא לא רוצה לקחת לנו את הזמן. שבת משיח לא מגיע, כי אליהו הנביא לא יכול לבוא בערב שבת, להתקין אותנו שמשיח מגיע בשבת. אז אם כן, גם יום שישי וגם שבת יהיה מותר לשתות יין. מתרץ את הגמרא, יש הבדל. משיח כן יכול לבוא בערב שבת. רק אליהו לא עתה. לא עתי בערב שבת. משיח עתי. למה? אבל איך נתרגל לשבת? אל תדאג. כיוון דעתי משיחה, פסוק אומר, והיו מלאכים אומנייך, כתוב שאומות העולם ירגישו כבוד לעזור לעם ישראל כשמשיח יבוא, כי אז הם יראו את הכבוד של עם ישראל. אז כיוון דעתי משיחה, הכל עבדים הם לישראל, כולם ישמחו לעזור לעם ישראל, אז הם כבר יארגנו להם את השבת. ויגידו להם, לכו תקבלו את משיח, אנחנו נארגן לכם את השבת. אבל אליהו הנביא כשהוא יגיע, עדיין אומות העולם לא יבואו לעזור, אז לכן הוא לא בא בערב שבת. אליהו הנביא לא בא בערב שבת, משיח כן יכול לבוא בערב שבת. שאלת הגמרא, רגע, אליהו הנביא צריך לבוא לפני שמשיח מגיע, נכון? אז וחד בשבת, לישתרי. ביום, אדם נדר שביום שמשיח מגיע הוא לא שותה יין, יום ראשון משיח לא מגיע. למה? כי הרי בשביל שמשיח יבוא ביום ראשון, אליהו הנביא צריך לבוא לבשר לנו את זה בשבת, נכון? הוא הרי לא יכול ללכת איתו מ-2000 אמה. אז איך יבוא לבשר לנו? אז ביום ראשון משיח לא יכול לבוא. לפשוט מינה, זה אין תחומין, למעלה מ10. מזה שאתה רואה שהברייתא לא אומרת את זה, אלא הברייתא אומרת רק בשבת, מותר לו לשתות יין, ביום ראשון אסור, סימן שביום ראשון משיח כן יכול לבוא. הסימן שאליהו הנביא יכול בשבת לבוא לבשר לנו. איך הוא יבוא? על ידי שהוא ילך מעל 10 תפחים. אז אתה רואה שאין תחומין למעלה מ10. די יש תחומין, בחד בשבת להשתרי. שביום ראשון גם יהיה מותר להוא לשתות יין, כי היום משיח לא יבוא. הוא נדר שביום שמשיח יבוא יהיה נזיר, אבל משיח לא יכול לבוא ביום ראשון. למה דלא עתה אליהו בשבת? אליהו הנביא לא יכול לבוא בשבת, כי הוא לא יכול ללכת יותר מ-2000 אמה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. נכון שבברייתא הזאת אפשר ככה לדייק, אבל זה לא מוכח. כי אפשר לומר, היי תנא, תנא של הברייתא, שכותבת שנזיר, שאדם שנדר על עצמו להיות נזיר ביום שיבוא משיח, הברייתא כותבת שביום ראשון הבן אדם הזה אסור לו לשתות יין, זה לא בגלל שוודאי שאליהו הנביא יכול לבוא בשבת, אלא התנא הזה מסתפק האם יש תחומין למעלה מ10 או אין תחומין למעלה מ10. התנא הזה מסתפק. ומכיוון שהתנא הזה הסתפק. לכן הוא פסק, כן, יספוק אם יספק אלי, יש תחומין או אין תחומין למעלה מעשרה, לכן הוא פסק לחומרה. לא לשתות יין כל ימי החול, וגם ביום ראשון, שמה, אולי באמת אין תחומין למעלה מעשרה, ואז אליהו הנביא כן יכול לבוא בשבת, ואז ביום ראשון משיח יכול לבוא, אז לכן, ביום ראשון, לא לשתות יין גם כן. טוב, אז אם כן, הסברנו את העניין שקשור לתחומין. עכשיו הגמרא דנה לגבי דין נדרים. איזה יום בשבוע הנודר הזה נדר שביום שמשיח יבוא הוא יהיה נזיר? דקאי אימא דדקא נדר. מה ההבדל? אז הגמרא מבארת. איל אימא דקאי בחול, אם הוא נדר באחד מימות החול, שאם משיח יבוא, ביום שמשיח יבוא הוא יהיה נזיר. אז בימות החול אתה אומר שאסור לו לשתות יין כי חל עליו הנזירות. אז אם כן, למה כשמגיעה השבת נותר לו פתאום לשתות יין? אם אתה חושש אולי משיח כבר הגיע ולכן הוא נזיר, נו אז עדיין הוא חייב להישאר בנזירותו. בגלל שהוא קיבל על עצמו להיות נזיר מאז שמשיח מגיע והלאה. ומכיוון שאתה חושש אולי כבר משיח הגיע ולכן אתה אומר לא לשתות יין, אז שגם לא ישתה יין בשבת, כי אולי משיח הגיע באמת ביום שישי, ביום חמישי. אז כיוון דחל עלי נזירות, איך יעתיה ושבת ומפקי אליי? איך מותר לשתות יין בשבת ויום טוב? אלא חייבים להסביר שבן אדם הזה נדר את הנדר הזה בשבת או ביום טוב. דקאי בשבת וכאן נדר או הוא ביום טוב וכאן נדר. ורק באותו יום של הנדר הוא יכול לשתות יין. והוא יומה רק אז דשאר אליי מותר לשתות יין כי באותו יום בשבת ודאי משיח לא הגיע. אבל מכאן ואילך מיד אחרי שבת או אחרי יום טוב כל הזמן אנחנו חושבים, אולי משיח יבוא, ולכן אסיר לי, יהיה אסור לו לשתות יין, ומכיוון שאנחנו חוששים, אולי משיח הגיע, אז הוא כבר קיבל עליו, אז אם כבר הוא צריך להתחיל להיות נזיר, אז אם הוא צריך להתחיל להיות נזיר, אז זה אומר שהוא חושש שאולי משיח הגיע. אז אם אולי משיח הגיע, אז הוא צריך להמשיך להיות נזיר. וגם כשיכנס שבת הבאה, הוא צריך להמשיך להיות נזיר. מה תגיד, משיח לא יכול לבוא בשבת? כן, אבל הוא כבר הגיע אולי לפני שבת, רק אנחנו עדיין לא מעודכנים בזה. לכן הוא פשוט מאוד ממשיך להיות נזיר עוד ועוד ועוד. עד שהוא מסיים את ימי נזירותו, או עד שהוא עושה תנעת נדרים, הוא יהיה חייב להישאר בנזירותו. עכשיו, מה תגיד, למה כשהוא נדר בשבת עצמה, גם תגיד, אולי משיח כבר הגיע אתמול. אם משיח הגיע אתמול, אז הוא לא צריך להיות נזיר, כי הוא יהיה נזיר מהיום שמשיח יבוא. אז אם משיח כבר הגיע אתמול, הוא כבר לא יכול להיות נזיר, כי זה לא היום שמשיח הגיע. אז בשבת עצמה משיח ודאי לא הגיע. אז בשבת הזאת יהיה מותר לשתות יין. ביום טוב עצמו, משיח ודאי לא יגיע. ביום טוב עצמו יהיה מותר לשתות. אבל האמת, כל מה אנחנו חוששים, אולי כל משיח יגיע, רק אנחנו עדיין לא מעודכנים בזה. זאת אומרת שהגמרא אומרת, שיכול להיות שמשיח כבר פה, רק אנחנו עדיין לא מעודכנים. זה מעניין, זה דבר הלכתי. מה לגבי הדין הזה, האם יש תחומים למעלה מעשרה טפחים, או אין תחומים למעלה מעשרה טפחים, שזה בעצם היה ספק שלנו, זה נשאר בספק, וגם בהלכה, זה נשאר בספק. לכן כותב השולחן ערוך, שבמקרה דרבנן אפשר להקל. מי שרוצה יכול לעיין שם בסימן תף דלת בשולחן ערוך, שם מדברים על העניין תף דלת, תף אי באזור ההוא. מי שרוצה לזכור באיזה דף עסקנו בנושא המרתק הזה לעניין משיח ולעניין המבשר אליהו הנביא, מם ג' ראשי תיבות מבשר גאולה או משיח גאולה. טוב, במשנה למדנו מעשה נוסף שהיה באותה ספינת גדולי ישראל של רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי יהושע. פעם אחת לא נכנסו לנמל, הם הפליגו, ובכניסת שבת, אחרי שכבר נכנסה שבת, רק אז הם מגנו בנמל. שאלו את רבן גמליאל, אנחנו יכולים לרדת מהספינה, או שאנחנו חייבים להישאר בספינה, כי אנחנו עכשיו מחוץ לתחום, ואז יש לנו רק עול בכל הספינה, לפי דעתו של רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, או רק ארבע עמות, כמו רבי עקיבא ורבי יהושע. אמר להם רבן גמליאל, תהיו רגועים, מותר אם אתם לרדת. למה? הייתי מסתכל, היה לו שפופרת כמו שמיד נראה, וכשנכנסה שבת כבר היינו בתוך התחום, לכן מותר לנו לצאת. היינו בתוך התחום פה של החוף. והגמרא, איך הוא ידע? רבן גמליאל, תנה, שפופרת הייתה לו לרבן גמליאל, שהיה מביט וצופה בה, בדיוק 2,000 אמה ביבשה. זאת אומרת, השפופרת הזאת היה אפשר לראות אותה איתה רק עד 2,000 אמה. יותר מ-2,000 אמה לא היה אפשר לראות עם השפופרת הזאת. וכן כנגדה, אותו דבר, היה אפשר לראות 2,000 אמה בים. זאת אומרת, שפופרת שאפשר לראות איתה רק עד 2,000 אמה. אז הוא ראה את הנמל, כשנכנסה השבת, הוא בדרך השפופרת, אז הוא הבין שהוא היה בתוך 2,000 אמה. רש"י כותב שהשפופרת הייתה קנה חלול, שאפשר עם זה לקרב אל העין גם דברים רחוקים. ככל שהקנה ארוך יותר, אז אפשר לראות רק לטווח יותר קרוב, וכשהוא קצר יותר, אפשר לראות איתו לטווח יותר רחוק. והגודל של השפופרת של רבן גמליאל הייתה בדיוק בגודל שאפשר לראות רק עד 2,000 אמה. ככה מסביר רש"י, וברמב"ם מובא הפירוש, לפי החוכמות שאפשר היום גם כן לאמת את זה, עם המחקרים של זמננו אנו. בכל אופן, דבריו של רש"י זה הפירוש הזה כמו שביארנו. אומרת הברייתא עוד מדידה שאפשר בחוכמה למדוד. הרוצה לידע כמה עומקו של גיא. הוא לא רוצה לרדת לתוך הבור, אבל הוא רוצה לדעת לתוך העמק, אבל הוא רוצה לדעת כמה העומק של העמק הזה. מה הוא עושה? מביא שפופרת, שגם דרך השפופרת הזאת אפשר לראות עד מרחק מסוים, ומביט בה ביבשה, ולפי זה הוא רואה מה העומק של של הגיא. זאת אומרת ככה, הוא מסתכל בשפופרת, הוא רואה, בוא נאמר, שעם השפופרת הזאת אפשר לראות עד 500 אמה. הוא רואה בשפופרת הזאת שביבשה, סתם ככה במקום רגיל, הוא רואה 500 אמה. עכשיו הוא לוקח את אותו שפופרת, מסתכל בתוך הגיא, והוא רואה, כן, אני רואה את הקרקעית. אומר, כנראה שהקרקעית הזאת היא פחות מ-500 אמה. ואז הוא מתרחק. יש מפרשים שאומרים שהוא צריך להתרחק לגובה. כי אם הוא מתרחק, הבור הוא בעומק, הוא מתרחק, נאמר, על שפת הבור, אז יש פה עניין של הבדל במדידה. זה כבר לא אותו... לא משנה, בכל אופן הוא מתרחק. לא ניכנס כרגע לדקות הזאת, אבל בכל אופן, הוא יודע שהקנה שלו זה 500 אמה. עכשיו, הוא מסתכל לתוך הגיא, הוא רואה את הקרקעית של הגיא. עכשיו, הוא מתרחק 10 אמות, 20 אמות, 30 אמות, הוא מתרחק כמה שהוא מתרחק, ועד שכבר הוא לא רואה את הקרקעית יותר, ואז הוא מתקרב, המקום איפה שרק משם הוא רואה את הקרקעית, ואז הוא מודד כמה הוא התרחק מהבור, נאמר הוא התרחק 200 אמה. והרי עם השפופרת הזאת הוא רואה 500 אמה. זאת אומרת שהגיא הזה הוא 300 אמה. עוד מדידה. והרוצה לידע כמה גובהו של דקל. הוא חושש לעלות על הדקל לדעת את הגובה שלו. יש לו פתרון מאוד פשוט למדוד את זה. מה יעשה? בודק לפי הצל. עכשיו, איך הוא יכול למדוד את הגובה של הצל? הרי בחצות היום אין כמעט צל, כי השמש נמצאת בראש הדקל. בבוקר, תחילת הבוקר, יש צל ארוך, כי השמש ככה מאירה את הצד של הדקל, ואז הצל הוא ארוך. איך הוא ידע בדיוק לפי הגובה של הצל, לפי המרחק של הצל של הדקל, מה הגובה של העץ? אז הוא מודד קומתו של עצמו, נאמר, הוא מגלה שהוא הוא 2 מטר, נאמר. ואז הוא בודק צילו של דקל, מודד קומתו וצילו של דקל וצל קומתו. זאת אומרת ככה. קודם כל הוא מדד כמה הגובה שלו בעצמו. 2 מטרים? בסדר. עכשיו הוא הולך ומודד באותו רגע שהוא רוצה כרגע לעשות את המדידה של העץ דקל, הוא מודד כמה האורך של הצל שלו בעצמו. נאמר, הצל של עצמו זה 4 מטרים. אז הוא מבין שעכשיו הצל הוא פי 2. עכשיו הוא מודד את הצל של הדקל, הוא רואה נאמר שזה 10 מטרים. אז הוא מבין, הצל הרי מכפיל כרגע פי 2, אז הוא מבין שהדקל הוא 5 מטרים. אם הצל שלו 10 מטרים, אז הוא בעצמו 5 מטרים. כמו שמדדתי את עצמי, שאני בגובה 2 מטרים, לדוגמה, אז הצל שלי היה 4 מטרים, על הדקל שהצל שלו הוא 10 מטרים, הוא בגובה 5 מטרים, בדיוק ברגע הזה אבל, כי הצל הרי מתקטן וגדל לפי איפה שהשמש נמצאת, כמו שאמרנו. אבל באותו רגע הוא יכול לעשות את המדידה הזאת. עוד עצה. הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל מצבה שעל קבר. אז כשהוא עושה את המצבה, לפני כן הוא נועץ קנה בקרקע לגובה בשעה רביעית, בארבע שעות ביום. ויראה להיכן, לאיזה צד הצילו נוטה. ובאותו צד שהצל נוטה בשעה הרביעית של הבוקר, שידאג שהמצבה לאותו כיוון תהיה בשיפוע. ואז מה הוא מרוויח? משפע ועולה, משפע ויורד. מה הוא מרוויח? שבשעה הרביעית של היום לא יהיה צל באותו צד. לא יהיה שום צל. בשעה הרביעית אין שום צל, כי בצד שיש צל, הוא עושה שלא יהיה צל, כי המצבה היא בשיפוע. ואם כן, הוא מרוויח שחיה רעה לא תבוא, כי בחיה רעה כשמתחיל שמש, חם לה. ואז מחפש את צל. אז אם המצבה הזאת תהיה צל, יכול להיות שהחיה רעה תלך לשם, לצל הזה, והיא תשב שם בצל. ואז היא תריח את הריח של הבשר, אולי היא תבוא לחפור כדי להגיע, ואז יהיה לא טוב. אז בשביל זה, כדאי שבאדם ידאג שבשעה רביעית של היום לא יהיה שם צל. וברגע שבשעה רביעית לא יהיה צל, אז גם אם אחר כך ביותר מאוחר כן יהיה צל, אבל החיה רעה או ש... שכבר יש לה מקום אחר שהיא מקבלת בו צל, אז היא כבר לא תצטרך למצבה הזאת, וגם אם לא, מאוחר יותר כבר גם בצל חם. השעה הרביעית כנגד השמש חם, וכנגד הצל עדיין צונן, אבל מאוחר יותר כשהשמש כבר קופחת הרבה זמן, אז גם במקום של הצל כבר חם, אז זה לא עוזר לשבת בצל, אז כבר לא יהיה את הבעיה הזאת, ונזכה בעזרת השם, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ועד כאן דף מ"ג.